שלום לכם, אני איתמר רואי ואתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר. השמנת יתר היא מחלה כרונית שמתים ממנה יותר אנשים בעולם מכאלו שמתים מתת-תזונה. ניתוחים בריאטרים שבאים להתמודד עם השמנת היתר נעשים בהצלחה רבה כבר למעלה מ-70 שנה, הם יותר בטוחים אגב מניתוחי בקע, ובטוח מצטלמים יותר יפה מכל ניתוח אחר שתעברו, זה כמעט ודאי. זה לא ניתוח אסתטי, זה ניתוח שמרוויחים בו שנות חיים, כאן ועכשיו, מיד בתום הניתוח החיים שלכם השתנו. הבריאות שלכם יותר מהכל, המדדים הרפואיים, מצב הסוכרת שלכם אם יש לכם, וגם הביטחון העצמי שיאפשר לכם לעשות ריסטארט, הזדמנות אמיתית, איך לחיות מחדש כאנשים רזים. דביר בנדק הוא אחד כזה, וגם אותו נדחה האורחת שלנו היום, דוקטור אילנית מלר, מומחית בכירורגיה בריאטרית. זהו, שתפו את הפרק עם כמה שיותר אנשים.
If there had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I'm stage 4, so my cancer came back.
I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called the stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number 2 cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. דוקטור אילנית מלר, שלום.
אלן.
מה שלומך?
סך הכל בסדר.
כן?
כן.
זה לא מעט, זה טוב, את יודעת, אנחנו נמצאים בתקופה תקופתית.
נכון, תקופה ממש לא פשוטה, אבל העשייה שלי מאוד מאוד עוזרת לי להמשיך הלאה.
אז רגע, הפרק שלנו עוסק בבריאטריה, שאני חייב להגיד שלפני הפרק, אני, שהייתי אמור להתכונן לנושא, וחשבתי שאולי טעו בנושא ששלחו, ולא, זה תחום. זה לא גריאטריה, גריאטריה זה נכון. נושא, זה מבוגרים, זה משהו אחר, זה עולם אחר, אתם לא טעיתם בפרק, זה בריאטריה.
נכון. כי בריאטריה לנו. זה בעצם המילה היוונית ברוס, שזה אומר, כמו ברומטרי, זה עומס כובד, ומדובר באנשים שנושאים על גופם מסע כבד. והתחום הבריאטרי הוא תחום שבא לתת מענה, בא לתת טיפול למחלת ההשמנה. לא רק למשקל, אלא למחלה בכללותה, ואנחנו בטח נדבר על זה.
מה שאת אומרת לי בעצם, תכף אני רוצה רגע שתסביר לי, גם זה הולך מאוד אחורה לשנות ה-50, זה מסתבר אחד הניתוחים היותר, נקרא, יש לכם יותר, לכם לרופאים, יותר מקרים קליניים, משום שזה פשוט קורה הרבה מאוד שנים, בניגוד למה שגם אני חשבתי מלכתחילה, תכף תספרי לנו על זה יותר, אבל בעצם מה שאת אומרת לי, שהשמנה, וזאת נקודה חשובה שאנחנו לא תמיד שמים ללב, היא מחלה.
היא מחלה כרונית, פרוגרסיבית, זאת אומרת מתקדמת, והיא חשוכת מרפא. מחלה שיש המון גורמים שמשפיעים עליה, זה נקרא מולטי-פקטוריאלי, גנטיים, הורמונליים, סטרס, עבודה יושבנית, חיידקים במעיים, התרבות שלנו, גורמים פסיכולוגיים, המון המון גורמים משפיעים עליה, ולכן המלחמה מולה היא לא פשוטה. יש לה הרבה השלכות בריאותיות.
משנות ה-50 הבינו את זה כבר?
כן, למרות שזה אפידמיה שרק הולכת ועולה, ולא הגענו למיגורה, אפילו לא הצלחנו לעצור אותה, אנחנו עדיין במגמת עלייה, ובעולם היום מתים יותר אנשים מעודף משקל ומעודף אוכל מאשר מרעב.
וואו.
וואו.
זה באמת נתון.
נתון חשוב, גם יותר אנשים מתו מהשמנה באותה שנה שהייתה בה הקורונה, אומנם הקורונה עשתה בה זה אדיר, אבל השמנה זה מחלה שמקצרת שנות חיים רבות, גורמת לתחלואה משמעותית, והמלחמה מולה היא מאוד מאוד חשובה.
אוקיי, בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה מאוד, בוא נגיד, יש יותר מודעות לנושא. אנחנו גם עושים יותר ספורט, וגם יש כל מיני תרופות וטרנדים כאלה ואחרים שקשורים להשמנה וירידה במשקל וכאלה. אנחנו פה עוסקים במשהו שעושים אותו הרבה שנים. אמרנו, עושים אותו משנות ה-50, וכבר יש לכם הרבה מקרים קליניים כבר, היסטוריה קלינית שאפשר ללמוד ממנה. אבל בכל זאת, הלכתי קצת לגוגל אחורה, וראיתי שאת סלב כבר הרבה שנים. זה לא מהיום. ב-2014 הייתה כתבה במאקו, שבה דביר בנדק מספר על הניתוח שהוא עבר, והוא אומר במילותיו, כל החיים אני מתמודד עם עודף משקל, עשיתי המון דיאטות, וגם רזיתי לא מעט, אבל אף פעם לא הצלחתי לשמור לירידה לאורך זמן, מספר דביר בנדק, 44, זה לפני 10 שנים, ובכוונה אני מציין את זה שזה לפני 10 שנים, רזיתי בינתיים 37 קילו, החלטתי לתת לעצמי צ'אנס ללמוד לאכול נכון יותר בעזרת הניתוח. הרעיון היה לשנות קצת את אורח החיים הלא בריא שניהלתי, התחלתי לעשות ספורט, ובינתיים זה הולך ממש טוב. האמת היא שאני אפילו נהנה מזה. זה הוא אומר, ואת גם מתראיינת לכתבה הזאת. את זוכרת את האירוע הזה?
דביר בנדק ואני בקשר עד היום, דביר הוא אחד הדוגמאות הכי מוצלחות שיכולות להיות לניתוח. הוא ירד היום כבר יותר מ-50-60 קילוגרם, הוא כבר עשור אחרי הניתוח, ניתחתי אותו ב-2014, זה היה סיפור מצחיק, כי ניתחתי אותו בשבוע 38 של ההיריון, ואז באו לשאול מי מנתח את דביר בנדק, ורואים שם איזו אישה בהיריון כזה שעוד רגע יולדת, אבל זה היה בדיוק השבוע שהוא מצא חלון בהצגות והתפנה לו, ואז תמיד שאני מנתחת אותו אני איכשהו בהיריון, ודביר הוא באמת דוגמה לבן אדם שלקח את הניתוח, הבין שמדובר בכלי, ומינף אותו בצורה פנומנלית, הוא עושה ספורט, הוא ממספר את האימונים מאז הניתוח, כאילו הוא סופר אימונים, הוא למד לאכול נכון, הבין שצריך את התחזוקה של המעטפת, והוא שומר על תוצאות יפהפיות לאורך כל העשור הזה.
אז אוקיי, אז בתוך הדבר הזה שדביר בנדק אומר לנו, מתוך המקרה, אמרנו יש הרבה מקרים קליניים, אז מתוך המקרה הזה שדביר בנדק יש פה שלושה דברים שואלים. אחד, אני רוצה להבין מי מגיע לניתוח, כלומר, מי הוא מחליט על דעת עצמו, זה רופא המשפחה עוזר לו, זה, איך זה עובד. אחר כך, אנחנו רואים, את מסבירה, ומסבירה יפה, שניתחת אותו לפני 10 שנים. 10 שנים זה הרבה זמן. אני רוצה להבין, בתוך פרק הזמן הזה, איך הוא באמת שמר, הרי בסוף זה לא קסם, זה ניתוח, זה כירורגיה, זה, ואחר כך צריך לשמור, צריך לנהל אורח חיים בריא, צריך זה. אז אני רוצה שתקחי אותי קודם כל, לנקודה שבה בן אדם שסובל ממחלת ההשמנה, מחליט שהוא מגיע לניתוח, הוא צריך לשקול כמה, מה המדדים שמביאים אותו אלייך.
קודם כל צריך להבין, וזה עדיין לא הותמה מספיק, שזה ניתוח בריאותי, זה לא ניתוח אסתטי. האסתטיקה היא secondary gain, היא לא העיקר, העיקר זה באמת בריאות. וכניתוח שמציל חיים ומשפיע על מחלות באופן ישיר, יש לו קריטריונים שקבע משרד הבריאות. קריטריונים בארץ, הם שונים קצת מבעולם, בעולם אפילו אסף לניתוח נמוך יותר בחלק מהתוויות, אבל בארץ הקריטריונים עומדים על ככה, עומדים על BMI, שזה Body Mass Index, מעל הוא שווה ל-40. מה זה Body Mass Index? זה המשקל לחלק לגובה בריבוע. אם המספר יצא שווה או גדול מ-40, הבן אדם זכאי לעשות ניתוח במימון של קופות חולים או ביטוחים, באופן שגרתי לחלוטין. קריטריון נוסף זה BMI 35, גדול או שווה מ-35, אבל עם מחלת רקע. יש המון מחלות שולחות בצמידות למחלת ההשמנה. כבד שומני, דום נשימה בשינה, בעיות אורתופדיות משמעותיות, בעיות פוריות, שומנים בדם, יתר לחץ דם, התקפי לב, המון המון גורמי סיכון שעולים בצורה משמעותית לבן אדם שסובל מהשמנה קיצונית. אז BMI מעל 35 היא מחלת רקע, זו התוויה נוספת, ולאחרונה נכנסה עוד התוויה, שזה BMI מעל 30 בסוכרתיים, כי ההשפעה של הניתוח הזה על סוכרתיים היא אדירה. ולכן אנשים אומרים...
אמרת משהו מדהים בשיחה המוקדמת לגבי זה.
כן.
שזה ממש סוג של חיסון, אני רוצה להגיד, להשתמש במילה רמיסיה. חיסון, כי זה עניין קליני, אבל בטח תקני אותי וזה, זה לא הגדרה שמשתמשים בה בקלות.
נכון.
אבל זה משהו שהוא, בכל זאת, נותן לנו איזשהו... איך נקרא לזה דוקטור, איזשהו בוסט של מגן נגד הסכרת.
זה השפעה מדהימה לכל בן אדם סוכרתי שסובל מעודף משקל, אני ממליצה לשקול את זה. פעם היינו אומרים, הניתוח מחלים אנשים מסוכרת, היום אנחנו מבינים שזה לא מחלים אנשים, הוא מכניס אותם לרמיסיה, לאיזושהי תקופה של הפוגה. עכשיו, הרמיסיה גם יכולה להיות לכל החיים, ככל שעושים את הניתוח הזה, מוקדם יותר, שרק מגלים את הסוכרת, שהאיזון שלה הוא יותר על ידי דיאטה או תרופות פומיות ולא על ידי זריקות אינסולין, הסיכוי של בן אדם להיכנס לרמיסיה ממושכת עולה, ולעיתים זה לכל החיים.
ועכשיו, בסוף, אני סובל, אם אני סובל מהשמנת יתר, אני הולך לרופא המשפחה שלי, הוא רואה שה-BMI שלי הוא לפי המדדים שמצריכים ניתוח, ואז הוא אומר לי מה, הוא נותן לי הפניה לרופא שמתמחה בבריאטריה,
אז כאן יש גם איזושהי נקודה בעייתית. בכלל, בתחום של הטיפול בהשמנה, אני חושבת שאנחנו צריכים להשקיע הרבה בחינוך, ולכן הפודקאסט הזה מבחינתי הוא ממש חשוב. כי יש רופאים שהם מכירים את הספרות, והספרות היא מאוד חד משמעית. כמו שאמרת, יש כאן דאטה אינסופי. זה הניתוח האלקטיבי הכי שכיח. זאת אומרת, אלקטיבי זה שמטופלים מגיעים מהבית, לא לניתוח דחוף. זה הניתוח האלקטיבי הכי שכיח בישראל בכירורגיה, יותר מכסמרה, יותר מבקע. זה ניתוח משמעותי. בארצות הברית, 200-300 אלף ניתוחים בשנה, יש הרבה הרבה דאטה לגבי הניתוח הזה. כל מנותח, דרך אגב, נכנס לרשם בריאטרי, שרושם את כל הנתונים שלו ועוקב אחריו, כך שזה דאטה מאוד אובייקטיבי. עכשיו, אצל רופא המשפחה זה מתחלק. יש כאלה שיגידו לו, לא, אל תלך לניתוח, זה מפחיד, יקבל או תרופה או טיפול, שלפעמים זה מעריך את הזמן ומרחיק אותו מהניתוח, וכמו שאמרנו, הרווח הבריאותי הוא ככל שהניתוח מוקדם יותר, ויש רופא משפחה שמאוד אוריינטד לבריאטריה, וכשבן אדם עומד בקריטריונים, הם מציעים לו את הניתוח, ויש שכונות שלמות שאתה רואה שלפי הרופא משפחה, אנשים מגיעים או לא מגיעים לניתוח.
מה שאת אומרת, למעשה, זה ש... רופא המשפחה שפוגש אותי, אם הוא אוריינטד לעניין, אז הוא יפנה אותי לרופא בריאטרי, ואם לא, אז אני צריך להיות אוריינטד לעניין, ובגלל זה תקשיבו לנו טוב, ותבינו, תסתכלו נכון. רגע על עצמכם, ותבחנו אם אתם זה, ותציעו לרופא המשפחה שלכם, אולי הוא יסכים איתכם, ואתם תלכו לרופא בריאטרי. ואז מגיע הרופא הבריאטרי, ומה עושה? איך הוא...
אני רוצה לחזור עוד שנייה לרופא המשפחה ברשותך.
בטח.
לרופא המשפחה יש מעט מאוד זמן מול המטופל, ויש שם איזשהו מערכת יחסים שהנושא הזה של ההשמנה הוא כמו פיל לבן בחדר. כי לפעמים המטופל מרגיש שכל מה שהוא יגיד, תמיד זה קשור להשמנה. וצריך המון עדינות, רגישות, הבנה כדי להציע למטופל שבא בכלל לקבל טיפול לכאב גרון, בוא תשקול את הנושא של טיפול במחלת ההשמנה. ואני חושבת ההשקעה הזאת של רופא משפחה, שרואים את הבן אדם בכללותו ומבינים שהמשהו זה מאוד חשוב, והדרך שהרופא משפחה עושים את זה, יש לו חשיבות מחרת, כי הם הקו הראשון שבעצם מציע. אז זה נושא שצריך לעלות בתבונה וברגישות, אבל בהחלט צריך לעלות ולהתייחס לזה נכון, כי יש המון שיימינג בכל הסיפור הזה של השמנה, שהוא שיימינג מוטעה, כי אמרנו בהתחלה שזה מחלה, הרי בן אדם יבוא עם סוכרת, לא יגידו לו, אוי אוי אוי, אתה סוכרתי, אבל בן אדם שיבוא עם מחלת ההשמנה, ולכן צריך לדייק כאן גם בטרמינולוגיה, הסתכלו עליו בצורה אחרת מבן אדם שסובל ממחלות מגבילות. זה חשוב מאוד להבין, וכשבן אדם באמת מתחיל תהליך שהוא מגיע להחלטה שעליו לעבור ניתוח בריאטרי, וגם כאן יש נתון מאוד מאוד חשוב. מכלל האנשים שעומדים בקריטריונים הראשונים שציינו, שלפי כל האיגודים הרפואיים, האמריקאי, האירופאי, הקנדי, הטיפול היעיל ביותר למחלתם הוא ניתוח, והבטוח ביותר, רק 1-2% יגיעו בסופו של דבר לניתוח. זאת אומרת, 98-99%, למרות שזה הכלי היחידי האפקטיבי, בכלל לא יפנו לקבל את הכלי הזה, מחשש, מפחדים לא מוצדקים.
למה? מבטיחות, מסיבוכים, מדעת
גדומה, ידע,
מחוסר ידע.
מחוסר ידע, מ-education. הניתוח זה אחד הניתוחים הבטוחים.
תכף נדבר גם על הבטיחות. אבל
אני אגיד לך, זה באמת מחוסר ידע, מחוסר הבנה, מה המשמעות. היום ישבה אצלי בקליניקה הבחורה, שהבימה יש לה 47, אחות צעירה כבת 30, וראיתי לה את המחלות והכל, ואמר לי, אבל אני בריאה, למה אני צריכה לעשות את זה? אבל זה כמו אישון, אתה לא נהיה חולה מהסיגריה הראשונה, השמנה גורמת לגוף לשינויים, שנדבר עליהם איך היא משפיעה על כלל הגוף, והשינויים האלה מצטברים, אבל בסופו של דבר הם יגיעו כמעט ב-100%.
אוקיי, אז אני מגיע אלייך לפגישה, את הרופאה, ואת מחליט, את הרופאה בריאטרית שאני נפגש איתה ומציג לה את המקרה שלי, ואנחנו בודקים ביחד את ה-BMI שלי, ואת עושה לי עוד סדרת בדיקות?
כן, ניתוח בריאטרי הוא ניתוח שזה לא כמו כסמרה, אני רואה אותך, רואה את הבדיקות, מחרת אפשר לנתח אותך, זה תהליך. כי בסופו של דבר אתה מקבל כלי, ואם לא תלמד מבעוד מועד להשתמש בכלי, להבין למה אתה נכנס, היכולת שלך למקסם את תוצאות הניתוח תפחת. ולכן יש סדרת בדיקות כמו בדיקות דם, אולטרסן, אק"ג, צילום חזה, יש גסטרוסקופיה, זה להסתכל על מערכת העיכול, ויש דיאטנית שקופות החולים מבקשות מספר מפגשים, שהמטופל חייב ללכת. עכשיו, זה מאוד ממקומם את המטופלים. הם אומרים לי, רגע, אני מגיל 4 אצל דיאטנית, למה אני צריך עכשיו דיאטנית? אבל אתה צריך, כי האנטומיה משתנה בצורה משמעותית, ואתה צריך ללמוד לאכול מההתחלה. אתה צריך ללעוס בקצב אחר, אתה צריך להבין שצריך לקחת ויטמינים, יש חוקים לניתוח, אתה צריך ללמוד אותם לפני שאתה מקבל את הכלי. זה כמו שאתה עושה רישיון, אתה עושה את הרישיון לפני שאתה מקבל את המפתחות לרכב, אותו דבר. אלה שמפספסים או עושים את זה מאוד בצורה כזאת רק לעשות ולהגיע לניתוח, הרבה פעמים יכולים לחוות איזה תחושות שהם לא הכינו את עצמם אליהם.
את מדברת על שני שני סוגים של הכנות, למעשה. הראשון, הסוג הראשון הוא ההכנה, נקרא לזה קלינית.
נכון, שהיא עוזרת לי גם להחליט על סוג הניתוח.
שהולכים, תכף נדבר על זה, ואז הולכים ועושים את השרשרת חיול הזאת של הבדיקות, ועושים את האולטרסאונד, עושים את הבדיקות דם, ועושים את זה. והצד השני הוא ההכנה, נקרא לה, אני לא אוהב, זה קצת עשינו קצת אביוז למילה הזאת, אבל קצת הסמי נפשית, שהבן אדם צריך להכין את עצמו ולהבין, רגע, אני לא רק עושה ניתוח וזה קסם, עכשיו אני אגיע לניתוח הזה אחרי 8-10 שעות, ניתוח יש כמה ימים נלך הביתה. אני בעצם צריך לשנות, בשביל שהדבר יהיה אפקטיבי, אני צריך להבין שאני בפאזה אחרת בחיים.
נכון.
אני צריך ללמוד את ה... ללמוד ללכת מחדש במונחים האלה, של איך אני אוכל, מה אני עושה, איך אני מנהל את אורח החיים שלי.
נכון, עד כאן... רק שזה פחות נפשי, בשלב הראשון המחייב, זה יותר של דיאטנית. עכשיו, החלק שאתה מכין בעצמך...
זה לא נפשי, זה תודעתי יותר.
תודעתי, ללמוד להשתמש, לקבל את חוקי הניתוח, יש לו חוקים, וכשלא תבצע את הניתוח לפי חוקיו, אתה תענש, הניתוח מעניש. כי אם הקיבה שלך היא נורא קטנה עכשיו, ואתה תאכל יתר על המידה, או תאכל מהר, אתה לא תרגיש טוב, ואתה תקיל לפעמים, יכאב לך. זאת אומרת, לניתוח הוא מלמד אותך לפעמים בדרך הקשה, ממש בדרך בהביוריסטית, איך לחנך את המוח מחדש, והדבר המדהים זה שהרבה פעמים אומרים לי, כחירוגית בריאטרית, את מנתחת את האיבר הלא נכון, את צריכה לנתח את המוח, אבל הניתוח יש לו השפעה אדירה, על מרכזי רעב וסובע, ורואים איך החוויה שלנו, והסתכלות האדוניסטית שלנו על אוכל, משתנה ב-MRI פונקציונלי. זאת אומרת, אמנם אנחנו מנתחים את המעי, ואנחנו משנים ומהנדסים מחדש את חוויית האוכל.
אוקיי, ואז, בתוך הדבר הזה, הגעתי אלייך, עשיתי את המפגשים הדיאטנית, עשיתי את הבדיקות, ואז את צריכה לסווג אותי. איזה ניתוח אני עושה, נכון?
נכון.
ומה את מחליטה? מה האפשרויות? לאיזה, איך, מתי פונים ימינה, מתי פונים שמאלה, ומה כל פנייה, לאן כל פנייה לוקחת אותי?
אז קודם כל, אני מסבירה למטופלים שמדובר בניתוח לפרוסקופי. זה עיר פולשני. אני לא פותחת את הבטן. אני נכנסת דרך מחדרים, דרך חורים זעירים, ואני נכנסת לבטן עם מכשירים ארוכים, שאת התמונה של חלל הבטן אני למעשה רואה מולי במצלמה, במסך. ואז אני עושה להם שינוי אנטומי, שיהפוך את מערכת העיכול הסופר יעילה שלהם, ליותר מותאמת לעידן השפע שאנחנו חיים. עכשיו, אני כחירוגית מאוד מאוד מאמינה, בהתאמה של הניתוח למטופל. אני לא לכל המטופלים מגיע את אותו ניתוח. אני יושבת, יורדת לרזולוציה של הפרטים, מכירה את המטופל, את סיבת ההשמנה שלו, מה החולשות שלו, איך צורת האכילה שלו, אם הוא ייקח ויטמינים, אם הוא לא ייקח ויטמינים, הוא עבר ניתוחים בבטן, מסתכלת על מכלול הבדיקות, מה רמת הויטמינים, איך נראית הקיבה שלו, וממליצה לו על הניתוח שייתן לו את היתרונות הכי גדולים, תוך איזון בין תופעות הלוואי לירידה במשקל. המטרה שלי, לא לרדוף אחרי קילוגרמים. המטרה שלי, לשפר את בריאותו. זאת אומרת שאם עשיתי לו ניתוח, והוא סובל מתופעות לוואי, כי לא הסתכלתי על כלל, על התמונה הרחבה, אני לא ארגיש כרופא שעשיתי את מלאכתי נאמנה. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, מה אני פרקטית עושה? אז ניתוחים עובדים דרך מנגנונים שונים. נתחיל בניתוח השרבול. שרבול קיבה, היו קוראים לזה פעם קיצור קיבה, זה ניתוח שמאוד קל להבין אותו. זה לקחת קיבה שהנפח שלה הוא גדול, 2-3 ליטרים, ולהפוך אותה לקיבה של 50-100 ml, על ידי קריטה של 80-85% מנפח הקיבה. קריטה הלכה למעשה, אני קורטת ומוציאה מהגוף. איך הניתוח הזה עובד? אוכלים פחות, אבל גם רעבים פחות, כי בכיפת הקיבה יש הורמון שמשפיע על תחושת רעב, אז את גם לא רעב, וגם אתה אוכל פחות. אתה מגיע מהר מאוד לתחושה של שובע. ניתוח השרבול שומר על רציפות מערכת העיכול, קל לצאת ממנו לניתוחים חוזרים אם צריך, פחות תלות בויטמינים, הוא ניתוח נהדר בעולם. ישראל היא מדינה שמתנהגת מבחינת בחירת הניתוחים, כמו ישראל, מדינה על סטרואידים, הכל כאן בטרנדים. בעולם ניתוח השרבול ובארצות הברית הוא עדיין הניתוח הכי שכיח. ניתוח פשוט וקל להבנה. בניתוחי המעקף אני כבר מכניסה אלמנטים נוספים, כמו אלמנטים של תת ספיגה, אלמנטים של שינויים הורמונליים יותר משמעותיים. אתה זוכר שדיברנו על הסוכרת?
כן.
אז למשל, סוכרת נעלמת תוך יומיים, ולפני שהבן אדם יורד במשקל, איך היא נעלמת? כי המעיים מפריש הורמונים שמשפיעים לנו על איברים. אז למשל במעקף קלאסי הזה שאמרנו שקיים כבר משנות ה-50, יוצרים כיס קיבתי קטן מהקיבה, פעם היו קורטים את יתר הקיבה, היום משאירים אותה כי עושים את זה בלפרוסקופיה, ואת הכיס הקטן הזה מחברים ללולת מידק מרוחקת. מה האוכל יעשה? הוא ייכנס לכיס קטן, אז הכמות שלו תהיה מוגבלת.
ואז מוצאים את
הכיס. והוא יעבור, לא מוצאים כלום, זה Waze, זה לחשב מחדש את מסלול מערכת העיכול. ומהכיס הקטן הוא יעבור ישירות ללולת מידק מרוחקת, עוד לפני שיצטרפו אליו מיצי העיכול, ויעשה בייפס, אוטוסטרדה, מעל כל מערכת העיכול העליונה, בערך 1.5 מטר, לפני שמגיעים אליו מיצי העיכול. ומיצי העיכול ימשיכו בדרך אחרת, מקבילה. ויהיו שם בלי אוכל, כי סגרנו את המעבר, ורק בהמשך אני אחבר ביניהם, והם ישיכו ביחד. כאן יש שלושה מנגנונים, גם אוכלים פחות, גם סופגים פחות, וגם יש את השינויים ההורמונליים, שיש להם השפעה מיידית על מחלות נלוות.
וואי, דוקטור, יש לי מלא שאלות. קודם כל, כמה זמן לוקח התענוג הזה?
אז ניתוחי שרוול הם סדר גודל של שעה, מעקפים בין שעה וחצי לשעתיים, יש גם מעקף קיבה בהשקה אחת, שהוא עם אלמנט יותר משמעותי של תת ספיגה, הוא ניתוח מאוד פופולרי כאן בישראל, לפעמים יותר מדי פופולרי לטעמי, כי לתת ספיגה יש גם מחיר.
אז יפה, מעולה, זאת הייתה השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. כשאמרת בניתוח, אז... אז נעשה רגע ריקאפ, נגיד, יש שני סוגי ניתוחים, הניתוח הראשון הוא ניתוח השרוול, שהוא עדיין מאוד מאוד, היה פופולרי מאוד מאוד בזוורדי לפני כמה שנים, והוא בארצות הברית עדיין כזה, וזה, וניתוח השרוול, הוא למעשה, הסברת פחות או יותר את התהליך,
בקיבה.
מקטין את הזה, ואז יש את הניתוח קיצור קיבה, שזה האופציה השנייה.
לא, קיצור קיבה זה שם כללי להכל, בעבר היו קוראים לזה מאוד לשרוול, אבל כשלי אומרים קיצור קיבה, אין לי מושג באמת מה אנשים מתכוונים, כי הם מתכוונים למכלול הניתוחים הבריאטרים, בעבר קיצור קיבה הוא צמד לניתוח השרוול. יש את המעקפי קיבה.
הבנתי. אז יש לנו מעקפי קיבה ויש לנו את השרוול. אבל נכון. במעקפי קיבה, הדבר הראשון כזה הזדקר לי מה זה שאמרת, זה אמרת, מאבדים את ה... מה אמרת?
את הספיגה.
את הספיגה. עכשיו, הספיגה, בסוף, מה זה הספיגה? הספיגה זה גם הדברים הטובים.
נכון. קודם כל, יש הבדל בין מעקף מלא, הקלאסי, שבאמת קיים המון שנים, למיני, שהוא יותר חדש. האלמנט של התת ספיגה במיני הוא קיצוני יותר. במעקף ספיגה, האלמנט של התת ספיגה הקלורי, הוא יחסית מועט, כי יש לי מספיק מטרים של מעי, שהאוכל מתחבר והולך ביחד, תדמיין צורה של וואי. זרוע אחד אוכל, זרוע אחד מיצים, ואז ביחד. אז ביחד יש לו מספיק זמן. במיני מעקף כשני מטר מהמעי, בין 1.5 מטר לשתיים, אני מייתרת ממערכת העיכול. עכשיו, אתה צריך להבין שאנחנו תוכננו לא בעידן השפע, אנחנו תוכננו בעידן שהגוף שלנו כולו מתוכנן לא לרעוב, ולכן המערכת העיכול שלנו היא מטורפת, היא יעילה ביתר. אנשים שסובלים ממחלת ההשמנה היום, בעבר היו אלו ששורדים, כי יש לנו ליטרים של קיבה, יש לנו מטרים של מידק. היום שאנחנו יושבים על הכיסא, מזמינים אוכל בוולט, והכל מגיע לנו ואנחנו לא מתאמצים, ותעשיית המזון מכניסה המון דברים כדי שנהיה מאוד זקוקים למזון המנחם והטעים. הגוף שלנו הפך למשהו שתוקף אותנו, כי אנחנו יעילים ביתר, ולכן הניתוחים האלה, בהפחתת הספיגה, הם גורמים לכך שגם אם נאכל, חלק מהאוכל לא ייספג, כי המערכת היא שוב יעילה ביתר, וכדי לתת עוד אלמנטים של ירדה ממשקל, אנחנו צריכים להפחית את הספיגה.
מה הסיבוכים?
של הניתוח?
כן.
קודם כל, לפני הסיבוכים, היתרונות, כשדיברנו, זה שוב הפחתה של המוח.
אני נדבר על היתרונות, אל תדאג.
אז א', ניתוח מאוד בטוח. זה מדהים עד כמה, אבל הוא ניתוח מאוד מאוד בטוח. סיכויי תמותה, אני חושבת היום אפילו פחות משל בקע וכיס מרה, כאילו, של הניתוחים הכי בסיסיים שיש. סיבוכים שיכולים להיות בכל ניתוח. דימום. ניתוח יכול לדמם, יכול להיות זיהום, אם קווי הסיכות או החיבורים לא יתאחו, יכול להיות זיהום. יכול להיות אירועים של קרישיות יתר, ולכן אנחנו נותנים מדללי דם סביב הניתוח. בכל ניתוח של חורים, ניתוח לפרוסקופי, יכול להיות מעבר ניתוח פתוח. אנשים שלא ייקחו ויטמינים, יסבלו מחסרים, שזה אחד מהתופעות לוואי, ולכן הוא מחייב לקיחת ויטמינים. אבל סך הכל, הסיבוכים הם פתירים, וצריך לזכור שאם תיקח קבוצה של אנשים, באותם נתונים, גיל, משקל, מגדר, וחלק תנתח וחלק לא תנתח. הניתוח יפחית תמותה בלמעלה מ-90% תוך 5 שנים.
זה היתרון הגדול של הדבר הזה. זה, אנשים חייבים רגע להבין את זה. את אמרת לי את זה בשיחה המוקדמת, ואף לי המוח מהדבר הזה, דוקטור. את בעצם אמרת לי, שבן אדם עושה ניתוח, תקריא לזה מעקפים, תקריא לזה שרבול, תקריא לזה קיצור קבע, תקריא לזה, עזבו, הבנו. עשה ניתוח בריאטרי במטרה להוריד במשקלו, הוא מרוויח עכשיו, אשראי, קש, מרוויח שנות חיים.
בצורה מטורפת.
נקודה סוף.
בחור בן 20, שבימים יש לו 45, מפסיד 14 שנה מתוחלת חייו, רק בגלל הנתון הזה. עישון והשמנה זה שתי הסיבות המובילות למוות שניתן למניעה. זה נתונים מטורפים, נגיד, אנשים עם BMI 40, רק 50% יגיעו לגיל 70.
זה
נתונים שחשוב להבין אותם.
ושיש לזה פתרון, פתרון שנמצא, שהוא פתרון שעושים אותו כבר, אנחנו מדברים על 70 שנה, של, אתם מבינים, כאילו זה, עכשיו, אני רוצה רגע, מעבר ליתרון הגדול, ותכף אני רוצה בשלב הבא, והחלק האחרון של השיחה שלנו, גם לדבר על החיים שאחרי, על איך, עושים שאנחנו לא חוזרים על הניתוח הזה, אלא באמת שזה גם אופציה, תכף נדבר גם על זה, על מקרים שזה, אבל בגדול, אני סיימתי אחרי שעה וחצי את הניתוח, שעה וחצי, שעתיים, זה שישבנו אחרי זה, הדוקטור ואני אמרה לי, היית אחלה, שחררה אותי. היא שחררה אותי באותו יום, שחררה אותי שבוע אחרי, אני פוגש את הדוקטור עוד פעם, היא מלווה אותי, היא עוקבת אחריי, אני עוקב אחרי הדוקטור, מה זה?
אז כמו שאמרת, הניתוח לוקח שעה וחצי, שעתיים, לאחר מכן לרוב, האשפוז הוא 2 לילות, היום אני קצת יותר ליברלית, לפעמים אם אנשים מצטיינים, אני משחררת אותם גם אחרי לילה אחד, אבל הקלאסי שלי זה 2 לילות, זאת אומרת, עברת את הניתוח ברביעי, שישי בבוקר אתה בבית, היום הראשון הוא התאוששות מניתוח, קצת כואב, קצת בחילה, לא סיפור גדול, ביום השני יש הגחה, אני קוראת לזה, החולים כבר נראים אחרת, מרגישים אחרת, אני משחררת אותם לביתם, ואחרי 2-3 שבועות אני רואה אותם במרפאה, שהמטרה של הביקורת הראשונה, קודם כל לראות שהם החלימו מהניתוח, שאין להם סיבוכים, והמטרה השנייה לראות שהם נכנסים לתלם, הניתוח הוא כלי, חשוב לי שהם פוגשים דיאטנית, חשוב לי שהם לוקחים ויטמינים, חשוב לי לזהות אם יש מצוקות שצריך לתת להם פתרון, לראות שהם מתחילים להיכנס למסע הזה. ואחר כך, אחרי 3 חודשים, אני פוגשת אותם שוב, פעם בחצי שנה בשנתיים הראשונות, ופעם בשנה אחרי 2 שנים, אלא אם כן יש דברים שאני צריכה לקצר את משך, כאילו לקצר את משך ההפוגה בין פגישה לפגישה. בן אדם שלא מסתדר, בן אדם שקשה לו, בן אדם שלא יורד מספיק, יורד יותר מדי, אז אני עושה את האיזון, אבל זה הקלאסי.
כמה אנשים ראית כמה פעמים?
אוקיי, אז ניתוחים חוזרים, זה נושא בפני עצמו.
כן.
אם אתה זוכר בתחילת השיחה, דיברנו שאני לא קוסמת, והמחלה היא חסוכת מרפא. אני מציעה כלי. לפעמים הבן אדם לא בשל מספיק לקבל את הכלי, אנחנו מקבלים מתנות בחיים, לא תמיד אנחנו בשלים, ומבינים שצריך לעבוד איתם. עכשיו, יאללה, עשיתי ניתוח, 2-3 שעות, הלכתי הבית אחרי יומיים, והחיים ממשיכים. ואז יכול להיות מצב שאנשים יעלו חזרה במשקל. כשאנשים עולים בחזרה במשקל, צריך לחשוב ביחד עם המטופל על אפשרות של ניתוח חוזר. למה? כי אמרנו שזו מחלה כרונית. נגיד היית הולך לרופא והיית מקבל טיפול לסוכרת, ואחרי כמה זמן הטיפול היה פחות אפקטיבי, הרופא היה אומר לך, לא, זהו, קיבלת את הטיפול, אין יותר טיפול? הוא אמר, לא, בוא נעבור לקו הבא. זאת התפיסה שלי והמחויבות שלי למנותחים הבריאטרים. גם אם מטופל עלה במשקל, אני תמיד בוחנת, האם זה הניתוח קשל את המטופל, או המטופל קשל את הניתוח, כדי לא לעשות more of the same. אני מנסה להבין מה קרה שם. עכשיו, יש ניתוחים, כמו שרבו למשל, שאנחנו יודעים שאלמנטים הם יותר קטנים, וב-30% יכולה להיות עלייה חוזרת במשקל. אבל עדיין 70% לא יעלו, והיא משווה את זה לדיאטות, שאחוז ההצלחה זה 2%, אז ברור שאנחנו מדברים כאן לסדרי גודל, ושרבו יש הרבה יתרונות, כי יש קל לצאת ממנו ניתוח חוזר, הוא שומר יותר לויטמינים. אז למשל, בחורה בת 18 שמגיעה לה לניתוח, ואני עושה לניתוח שרבול, מבחירה, כי אני חושבת שבגיל הזה זה ניתוח מאוד נכון, לא תמיד אני בטוחה שהם יקחו את הויטמינים מלפני גיל הפוריות. אם היא ב-70% ששמרה, כמו דביר, מדהים, אם היא ב-30%, סיימה את גיל הפוריות, אני אומרת לה, אוקיי, בוא נחשוב על הניתוח הבא. ניתוח הבא הוא דבר מאוד חשוב, הוא נעשה משני טעמים. אחד, טעמי המשקל שדיברנו עליהם, עלייה חוזרת במשקל או ירידה לא מספקת מכל מיני סיבות, או באמת בעיות שיכולות להיווצר בניתוחים, למשל צרבת, ירידת יתר במשקל, כל מיני בעיות שהם חלק מהניתוחים, גם להם מגיע ניתוח חוזר. עכשיו, שאני עובדת עם המטופלים, המחויבות שלי אליהם היא לכל החיים, ותמיד חשוב לי לחשוב מה הפתרון הבא. לא תמיד כל העלייה במשקל היא ניתוח, לפעמים זה שילוב של תרופות, לפעמים זה פתרונות אנדוסקופיים, לפעמים זה לחזור לסקואר וואן, להתחיל עם הדיאטנית, עם קבוצות תמיכה, אבל תמיד צריך להבין שצריך להיות פתרון הבא. כי אחת החוויות של המטופלים זה התחושת הכישלון, שהיא טעות בתפיסה מבחינתי. אבל כל מרגישים, הנה, עוד פעם נכשלנו, ועוד פעם לא הצלחנו. ואת התחושה הזאת אני מאוד רוצה להוציא. אני רוצה להוציא את תחושת הכישלון, ולהכניס את תחושת האחריות. ובאחריות הזאת, שאתה בא לטפל במחלת ההשמנה, תמיד יש עוד כלים בארגז הכלים.
אני רוצה, רגע ברשותך, לנסות ולהבין את התפקיד, בוא נקרא לזה, דיברנו על הליווי שלך, על תואר אותו פעם, בזמן כזה. בני משפחה וחברים, נמצאים עם הפציינט תמיד. כלומר, עכשיו, גם להם, אני מניח, בגלל שהשמנה זה בכל זאת דבר, אמרת קודם, דיברת על סוכרת, הרי אנחנו לא עושים, אנחנו לא אומרים לאנשים, בוא, צוחקים עליו בגלל שיש לו סוכרת. השמנה, אנשים רואים, ויש לזה אלמנט חברתי, ואנחנו עוסקים בשנים האחרונות מאוד בדימוי גוף, ואנחנו חיים בעולם שעסוק מאוד בתדמיות ומאוד בזה, דברים ברורים וידועים. מה התפקיד שמשחקים בני משפחה וחברים ופסיכולוגים ואנשי טיפול בתהליך הזה?
קודם כל, משפחה תומכת או מישהו שמלווה אותך בתהליך, יש לו ערך מאוד מאוד גדול. אין ספק שזה משפיע על ההצלחה של התהליך, ההבנה. התהליך הזה מתחיל בניתוח של שעתיים, הסתיים בשפוש של יומיים, אבל הוא משנה חיים ברבדים שאני אף פעם לא יודעת לצפות אותם. למשל, יש מחקרים שמראים שאנשים אחרי ניתוח בריאטרי, מי שהיה בזוגיות נפרד יותר, ומי שלא היה מוצא יותר. בעבודה יש מחקרים שמראים שמי שעבר ניתוח בריאטרי מתקדם יותר. זאת אומרת, לניתוח יש השפעות שאנחנו לא יודעים לחזות אותם, לרוב חיוביות, הסביעות רצון מהניתוח ושינויים הם לרובם לטובה, אבל אין ספק שזה משנה את הדינמיקה עם הסביבה. יש לי מטופלת מקסימה מילת שבדיוק אמרה לי, פעם ראשונה שאני מרגישה שרואים אותי, שאני לא שקופה. והסביבה יכולה לפעמים להלחיץ, כן, שמעתי על אנשים שעלו כאילו לעשות דמורליזציה, ויכולה מאוד מאוד לעזור בתמיכה שלה, ולהבין שכמה שהיא תעודד את האנשים יותר להצליח, יהיה לזה גם השפעה על המטופל. הסביבה הרבה פעמים נותנת הערות, לא ממקום של ידע, שהן לאו דווקא מקדמות בתהליך. עכשיו, לגבי האלמנט הפסיכולוגי, מעט אנשים, סביבות הרצון היא מאוד גבוהה, אבל מעט אנשים כן יחוו איזשהו דכדוך. למה הם יחוו איזשהו דכדוך? או שלפעמים הם לא היו מוכנים לתהליך, ופתאום הוא הגיע נורא מהר, ופתאום הם אחרי והם נשארים עם תהליך שיכול להיות בהתחלה קצת מורכב של הסתגלות. והדבר השני, בעצם האוכל מילדות הוא משהו מאוד מנחם. אכילה רגשית, אכילה מנחמת, ואני לוקחת להם את הנחמה הזאת, והנחמה הזאת גם משפיעה במיידית על רמות סרוטונין, ועל עוד כל מיני רמות בדם, והם יכולים לחוות איזשהו דכדוך. ומאוד חשוב לזהות ולחבר להם את אנשי המקצוע הנכונים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כדי להעביר אותם. לרוב עד שנה הכל עובר, המערכת מתייצבת, לרוב הרבה לפני, אבל יש לזה פתרונות, וליווי נכון הוא מילה מאוד חשובה בתהליך.
תראי מה כתב עלייך איציק כהן, השחקן. אחד המנותחים המעניינים של דוקטור מלר הוא השחקן איציק כהן, שניגש לניתוח לפני כתשעה חודשים. אנחנו מדברים על 2014. באחת מהפעותיו...
2013,
הוא היה. אחת מהפעותיו בהצגה קזבלן בתיאטרון הקאמרי, ישבה מלר בקהל, ומאוחר יותר פנתה אליו דרך חמותה, חדווה מלר, המדריכה הקולית של המחזה שאף עברה את הניתוח בעצמה. היא ביקשה לדבר איתי, והרגשתי שאפשר לסמוך עליה, אז הלכתי על זה, מספר כהן. עשיתי את כל הבדיקות שכרוכות בהכנה לניתוח, ופיניתי לי 10 ימים ללא עבודה. יום למחרת הניתוח כבר הסתובבתי בפארק, 10 ימים לאחר מכן כבר הופעתי על הבמה.
נכון, ובאמצע הוא עוד הספיק להיות בניו יורק. כן, זה נכון, היא חמותי לשעבר, זה הדבר היחיד שצריך לתקן בזה. כן, איציק ירד מאוד מאוד יפה, אבל לא את כל התהליך, הוא חיבק מ-day one, כאילו, אני אגיד את זה ככה, כבר בהתחלה הוא המשיך להפות מעמולים וכאלה, והניתוח בהתחלה יש לו ירח דבש, אנשים יורדים, ומרגישים שהם לא צריכים באמת ללמוד, והוא אומר, איזה כיף, איזה קסם, וזה נורא כיף, אני מרגישה קוסמת, אבל אני לא, המציאות תמיד תופחת לנו על הפנים. והשנה וחצי הראשונות, הם הזדמנות ללמוד את החוקים של הניתוח, ואת תפיסת החיים האחרת, אני הרבה פעמים אומרת שהניתוח הזה, הוא ריסטארט, אני מרגישה שאני יולדת, בורת, אנשים מחדש באמצע החיים, זה נורא כיף, לעשות שינוי, לגעת באנשים ולברוא אותם מחדש. אבל כשאני עושה את השינוי, יש לך שנה וחצי פחות יותר, הזדמנות אמיתית הזאת. ללמוד.
Okay.
ואם לא עשית עבודה שם, לא תמיד זה יחזיק פור גוד.
אני אקח את מה שאיציק כהן אמר בכתבה, שאפשר לסמוך עליי. תודה רבה.
תודה לך, היה כיף.
גם לי. זהו, זאת הייתה דוקטור אילנית מאלר, מומחית בכירורגיה בריאטרית. הפרק הזה נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, סמנו לנו עוקב, ושתפו אותו עם כאלו שימצאו בו עניין. הרצליה מדיקל סנטר, אנחנו בגוגל או ברשתות החברתיות.